ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום לשמחתי הרבה זכיתי להיענות מהירה אפילו, של חבר שבעצם עד היום, חוץ מלהגיד שלום שלום ולדעת אחד על השני ולכבד מאוד אחד את השני, לפחות אני אותו ואני יודע שזה ידדי, לא יצא לנו לפעול ביחד, אבל שהצעתי לעשות פודקאסט ביחד, קיבלתי הענות מדהימה ומהירה, והנה אני כאן מתארח בבית הוריו, ברחובות, ואני מדבר על עומר דורון, שהשם שלו הולך לפניו בגאון, כאחד מיועצי המשכנתאות המובילים בישראל. הוא בא לעסק פשוט משכנתה, עסק שיושב ברחובות. וכבר בהכנה אני מגלה בחור מקסים, אז כל מה שידעתי עליך מתממש. ואני חושב שמה שאנחנו הולכים לדבר, עומר, זה אנחנו הולכים לתת הרבה מאוד מטיפים ודברים שיכולים לקדם אנשים, לא נתמקד באיזה נושא ספציפי, שמתוך 13 שנות הניסיון שלך ומתוך העשייה האדירה שלך, ואתה ידוע כאחד שפעיל מאוד, נוכל ללמוד, אני אלמד, וכמובן ילמדו כל המאזינים שלנו. אז תודה רבה שאתה מארח אותי, עומר דורון.
תודה רבה שהזמנת אותי.
זה כבוד שלי, וזה כיף לארח אנשים כמוך. אז בוא, תספר לכולם, מי זה עומר דורון?
אז אספר בקצרה על עצמי, כי יש לנו הרבה על מה לדבר, והזמן הוא יחסית קצר. אני קוראים לי עומר דורון, אני הבעלים של פשוט משכנתה. יש לי תואר ראשון ושני במנהל עסקים, שאת האמת לא למדתי שם יותר מדי. התחלתי ברגליים לפני כ-16 שנים, כמשקיע נדלן בבאר שבע. עשיתי לא מעט עסקאות אקזיט, קניתי, מכרתי. בכל עסקה נתקלתי בשני דברים מאוד בעייתיים במשכנתא. ניגעתי תכלס לעולם המשכנתאות במקרה ומצורך.
אתה לא הראשון דרך אגב.
כן? ככה מה שהגעתי לעולם הזה, עסקה שלישית, הרווחתי 60,000 שקלים, אמרתי, מעולה אחלה כסף. הגעתי להחזיר את המשכנתה לקנס של 20,000 שקלים. אני זוכר שהלכתי לבנקאית של מזרחי ברחובות, אמרתי, יש לך טעות בדוח, לא יכול להיות שאני 7 חודשים משלם משכנתה, ויש לי להחזיר יותר ממה שלקחתי. אמרה לי, כאילו, מה אתה רוצה, ככה זה עובד. התחילו אז כל תקופת הפורומים, ותבין כמה אני עתיק. כן. נכנסתי לאחד הפורומים
אתה עתיק, מה אני?
אחד הפורומים הגדולים באותה תקופה, שאלתי שם מה כדאי לעשות, עסקה רביעית וחמישית, עשיתי מה שאמרו לי, ועוד פעם היה לי כנס גבוה, ושהחוב שלי רק גדל, הבנתי שאני לא מבין כלום. אז פניתי לדמות בנקאית מאוד ידועה באותה תקופה, שילמתי לו לא מעט כספים שיסביר לי את כל נושא המשכנתאות, זה היה סוף שנת 2008, בשיחה בסוף 2007, בתחילת 2008 פתחתי את פשוט משכנתא, והתחלתי לתת ייעוצים, עד שהגעתי לעץ לזוג, ממש בהתחלה, זוג שלקח 520,000 שקלים, שילמו לבנק במשך 6.5 שנים, 250,000 שקלים, ויש להם להחזיר יותר ממה שהם לקחו. שזה, כל מי שיש לו משכנתה במדינת ישראל, אומר כאילו מה אתה רוצה, אבל אני הייתי בתמימות של נגיד ילד, אמרתי משהו פה לא הגיוני, חזרתי לאותו אחד שלימד אותי, אמרתי לו תקשיב, משהו פה לא הגיוני, שיעור ראשון שכולנו בכיתה ב', 520, פחות 250, זה 270, ריביות, הצמדות, נניח עליהם להחזיר 480,000 שקלים, איך יכול להיות שמשלמים כל חודש כסף לבנק, ושם להחזיר יותר ממה שהם לקחו, אז הוא אמר לי משפט שכולם תמיד אומרים לי, כשלוקחים משכנתה, זה אקסיומה. כשלוקחים משכנתה, קודם משלמים עבור הריבית, ואז מתחילים לשלם עבור הקרן, וכשהוא אמר לי את זה, למזלי, הבנתי שהוא יודע מעולה בעיניים של הבנק. הוא יודע איך לייצר לבנק הרבה מאוד כסף, שאם הבנק מרוויח הרבה מאוד כסף, מי שמשלם אותו זה אנחנו.
ברור.
חקרתי את הנושא הזה לעומק ומצאתי את אותה דרך שבה החוב תמיד יקטן מההתחלה. הוצאתי שני ספרים במימון, יש לי ערוץ ביוטיוב, המון תכנים בתחום המשכנתאות.
מה שמות הספרים?
הם כבר לא נמכרים, כי הם כבר לא רלוונטי, יצא לי ספר, אני בדיוק היום עובד על ספר נוסף, אם יש לנו דקה, אני אספר לך סיפור...
יש לך סיפור כמה שאתה רוצה.
סיפור מצחיק ועצוב בו זמנית על הספר הראשון שלי. יוצאתי ספר שעבדתי עליו קרוב ל10 חודשים, פעם אמרתי שלהוציא ספר זה כמו לידה, ואז מישהי התעצבנה ואמרה לי, אתה לא יודע מה זה כאבים של לידה, היא צודקת, אבל להוציא ספר זה...
זה לידה של גבר.
זה לידה של גבר, חלוטין.
אנחנו עומדים ליד היולדת, והן סובלות, ואנחנו אומרים שאנחנו עשינו את זה.
כן, כן, לידה של גבר, לחלוטין. הוצאתי ספר, 1,000 עותקים, מכרתי 100 עותקים, נסעתי יום בדרך לאיזו פגישה בצפון, אני שומע ב-5/5/2011, אני לא אשכח את היום הזה, סטנלי פישר הוציא הנחיה שאי אפשר לקחת יותר משליש בפריים. יש לי מאחורה בתא מטען 900 ספרים שאין לי מה לעשות איתם. אני זוכר שהייתי, יצרתי בצד, אמרתי, רגע, מה עושים? קיצור, לקח לי יום להתעשת על עצמי, הוצאתי, בוא נגיד, המשך לאותה הנחיה ומה כדאי לעשות, ומפה, משם הכל היסטוריה.
יפה מאוד, אז אתה יודע, אחת הבעיות, אנחנו הולכים לדבר על כל מיני נושאים, ואני חושב שנתחיל דווקא מההתחלה, למרות שזה, האחרון שאמרת לי, האחרון שדיברנו עליו, אנשים הולכים ואומרים להם, תקחו אישור עקרוני בבנק, ואנשים הולכים בביטחון מלא, שיש להם את העסקה, ולפעמים הם מגלים שזה לא עובד, לפעמים מגלים שהם לא מקבלים את המשכנתא. אז בוא קצת תאיר את עינינו, לגבי הנושא של האישור העקרוני, האישור הסופי, כל התהליך שהבן אדם צריך לעבור, כדי שאנשים ידעו למה הם נכנסים, או ידעו ללכת בתהליך. כמובן, מיותר לציין שאנחנו תמיד מייעצים לאנשים לקחת יועץ משכנתאות, שנכון שהוא עולה כסף, אבל הוא חוסך המון.
ברמת עקרון, הרבה מאוד אנשים מאמרים בעסקת נדלן שהם עושים, כי יש, חלקם אפילו חותמים חוזה, נתקעתי בלא מעט אנשים, הוא חותם חוזה ואין לו אישור עקרוני. אישור עקרוני זה אומר, הבנק בדק אותי אשראית ומוכן לתת לי כסף. אני ברמה האישית שלי עשיתי לא מעט עסקאות, לא חותם על דירה או כל עסקה לפני שיש לי אישור מהבנק שאני יודע שהוא נותן לי כסף. עכשיו, האישור העקרוני, הבנק בודק אותי אשראית. זה אומר, קניתי דירה במיליון, אני רוצה לקחת משכנתא נגיד 700,000 שקלים, בודק הכנסות, הלוואות, ומאשרים אותי. אממה, יש פה המון בעיות בעולם שהקורונה דחפה את הטכנולוגיה, והרבה מאוד היום בנקים מוצאים אישורים עקרוניים בטלפון, או אנשים ממלאים
פרטים. היום אתה יכול להוציא אישור מקוון אפילו.
כן, מקוון דרך האינטרנט. ואז מספיק שמסרת מידע שהוא לא מדויק, כי אתה עצמאי ואתה יודע שאתה מרוויח 20, אבל בסוף כתבת שאתה מרוויח 30, או שכיר שהוא כתב שהוא מרוויח מבחינתו 8,000 שקל, אבל הוא התחיל לעבוד אתמול, ואין לו שום ניסיון תעסוקתי, הוא באמת מרוויח 8,000 שקל, הוא קיבל אישור עקרוני, ואז שהוא יגיע בפועל לקבל את המשכנתא, הבנק יגיד, רגע, זה לא בדיוק מה שמסרת לי, ולכן היום עם האישור המקוון, אני עדיין אומר לקוחות, תעבירו לבנק את כל המסמכים, את כל הנערת, ושיהיה תיקוף למידע הזה.
זאת אומרת, אנשים צריכים להבין, וזה צריך להיות ברור לכולם, ששאנחנו מעבירים תלושי משכורת, אני מדבר על השכירים, לבנק, הבנק לא מסתכל רק על הסכום שנכנס לבנק, זה הוא רואה גם בדפי בנקים, אחד הדברים זה הוותק בעבודה, זה היציבות. בנק בודק יציבות, שאני דרך אגב לומד מזה לקחת אחר כך את הסוחרים, אבל בוא תמשיך.
היה לי מקרה לפני כמה שנים, זוג שעבר 4 בנקים, לא קיבלו משכנתא, ואז הם הגיעו אליי לייעוץ. שאמרתי כאילו, על פניו, אין שום בעיה עם אותו זוג. מה זה הסיפור איתם? שניהם, תוך כדי תחקור איתם באיתור צרכים, שניהם מרוויחים 15,000 שקלים, ואף בנק לא מוכן לתת להם משכנתא. למה?
מה הסיבה?
שניהם יש להם ותק של חודשיים. שניהם היו צעירים, גילאי 24-5, הבנק אומר חודשיים, אומנם מרוויחים הרבה, אבל
מי יודע אם זה רצוף?
מה הם לא סיפרו לבנק? ואני שאלתי אותה, אמרתי, אוקיי, אתם בשוק התעסוקה כבר 5-6 שנים. אז הוא עבד לפני זה 4 שנים במקום עבודה אחד, היא עבדה 3 שנים במקום עבודה אחר, ושניהם החליפו עבודה בגלל שהם קיבלו שכר יותר גבוה. אני בניתי להם תוכנית, כי בסוף משכנתא זה סיפור, צריך לדעת איך לספר וגם למי לספר אותו, ושניהם עם אותם, חזרו לאותם 4 בנקים עם סיפור שונה, וקיבלו משכנתא. אמנם אין לי ותק במקום העבודה, אבל יש לי רצף תעסוקתי. שזה משהו שהוא מאוד 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 קריטי מבחינת המערכת הבנקאית. עכשיו, לגבי נושא האישור העקרוני, לא מספיק לי שיש לי אישור אשראי, ואנשים בזה נופלים הרבה מאוד. נתקלתי במקרה לפני מספר שנים, שמישהי דרך הטלפון דיברה עם המוקד של אחד מהבנקים, אמרה, אוקיי, אני הביא את אבא שלי כערב למשכנתא, ורק לסמך הערב אישרו לה את העסקה. עכשיו, אני עשיתי ייעוץ לאימא, ואני יודע שאבא הזה הוא לא אבא של אותה אחת שהוא ערב להלוואה. סיפור אופרת סבון. והיא אומרת לי, יש לי אישור למשכנתה, והיא אומרת לי...
אנחנו יכולים לכתוב כאן אופרות טורקיות.
כן, 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 לחלוטין. והיא אומרת לי, יש לי אישור עקרוני, ואז אני אומר, אוקיי, אבל הוא לא אבא שלך. ומי שערב זה רק מישהו שהוא ערב זה הורים, ילדים ואחים. הוא לא אבא שלך, הוא הבן זוג של אמא שלך, אמנם 20 שנה.
אתה רוצה להגיד שאם אני רוצה לקחת היום ערב, הוא חייב להיות בקרבת דם ראשונה.
כן.
אני לא יכול לקחת ערב חיצוני?
לא. נגמר, חוק הערבות שינה את זה.
אוקיי, אז אנשים צריכים לדעת את זה.
כן, זאת אומרת, זה מקרה לאישור עקרוני שהוא לא רלוונטי. ברוב המקרים, האישורים העקרוניים הם...
דרך אגב, אם יש בחורה כזאת שאימא שלה התחתנה עוד פעם עם גבר, והוא הבעל של אימא שלה, זה יתפוס או שזה לא יתפוס?
הוא לא אבא שלה.
הוא לא אבא שלה? זאת אומרת, זה לא משנה שהוא נשוי לאימא שלה, אלא אם כן הוא אימץ אותה.
אין חוקים, אם הוא לא אימץ אותה, אין חוקים ברורים פה. בסוף זה שיקול אשראי, זה שיקול נטו, שיקול אשראי.
כבר מסר ראשון, הנה אני למדתי. אני למדתי, תודה רבה. אז מתי אנחנו רואים בעצם באישור, ותראה שזה יצא... זה כאילו נושא מאוד פשוט, אבל תראה כמה אנחנו מתעכבים על זה. מתי אנחנו רואים בעניין כאישור סופי?
אישור עקרוני בדק אותי אשראית. זאת אומרת, יוצא מקודת הנחה שאנשים יודעים כמה הם מרוויחים, וכמה הלוואות יש להם ואת כל הדברים האלה, וביקשו את אחוז המימון הנכון. הרבה פעמים אנשים קונים דירה במיליון, ומאשרים משכנתה של 500 אלף שקל, 50% מימון. בסוף אומרים, אוקיי, קניתי דירה במיליון 300, אני עדיין צריך את אותה, עדיין יש לי עון עצמי 500 אלף, אבל... אני היום קפצתי מדרגה מבחינת אחוז מימון, זה שהבנק ישר לי 500,000, זה לא אומר שהוא ישר לי 800.
נכון.
אז לכן, באישורים העקרוניים, תמיד אני אומר לאנשים, תוציא את הסכום המקסימלי. אם אתה היום רוצה לקנות דירה, ואתה מתלבט בין 1.9 ל-2.2, בוא נדבר על 2.2. אם תקנה פחות, אם ישרו לי משכנתה לדוגמה של 1,400,000, בטוח ישרו לי משכנתה אם אני צריך בסוף 1,200,000.
תגידי, מה אנחנו עושים עם בנקים, ואני נתקל בזה, אני לא מתעסק עם זה באופן ישיר, אבל שבאים אליי אנשים ואומרים לי, תשמע, הבנק לא מוכן להוציא לנו אישור עקרוני, עד שלא נהיה בעסקה ויהיה דירה בפועל שאנחנו רוכשים. איך אנחנו מתנהגים עם המצב הזה?
אז תמיד להגיד לבנק שאני מצאתי דירה, אני רוצה לפני חתימת חוזה. אני באמת בתהליכי חיפוש, אני רוצה לקנות דירה בחיפה. אין לי עדיין את הכתובת, ופה גם חשוב מאוד לדעת, שזה החלק הראשון של האישור העקרוני, זה הצד האשראי. רוב המקרים אין שם בעיות. נתתי לך דוגמאות של מקרים שהייתי אומר קיצון. הבעיות מתחילות באישור הסופי. ופה הבנקים לא עושים את זה, כי זה מצריך מהם עוד כוח אדם, ורוב הלקוחות לא מכירים את זה. זאת אומרת, מבחינתי, לקוח שהוא ב-75% אימון, והוא לחוץ מבחינתי, הוא על הקסקס, חייב לעשות שמאות מוקדמת. כי אם קנה את הדירה במיליון, והשמאי העריך את הדירה ב-900, ולקחתי 75% אימון, הם יהיו מ-900, לא ממיליון. זאת אומרת, אני מראש רוצה לדעת להיערך לזה. בבתים פרטיים, אני אומר לאנשים, אל תחתום חוזה לפני שעשית שמאות מוקדמת. בבתים פרטיים, יש הרבה פעמים חריגות בנייה, שאפילו המוכר לא מודע אליהם.
אנחנו צריכים לדעת עוד משהו. אנחנו צריכים לדעת שיש בנקים, ואני נתקלתי בזה... עוד פעם, החלטנו שלא נדבר על שמות של בנקים, באחד הבנקים, שהסניף פסל, הסניף באזור של הרכישה, פסל רחובות, זאת אומרת, הוא קבע ברחובות מסוימים, שהוא לא מוכן לתת שם אשראי, לא תמיד דרך אגב הסכמתי, והיה לי אפילו ויכוחים על זה, או בקומות מסוימות, זאת אומרת שאנשים צריכים להיות מודעים לזה, שאין פה גרנטי, אלא אם כן באמת עשינו, זאת אומרת, לא לחתום לפני שאנחנו יודעים את המצב האמיתי.
נכון, אז אנשים חותמים על סמך אישור עקרוני, אבל אישור עקרוני, אני מדגיש, הוא מספק אותי אשראית. בדקתי את הנתונים האישיים שלך, את אחוז המימון.
אז מה אני עושה? אני צריך לתת, לפני שאני חותם על העסקה, גם את הפרטים של העסקה, של הנכס.
יש אזורים, יש בנקים, שמגדירים, בוא נגיד, אחד הגדולים המשכנתאות, מגדירים אזורים בארץ עדיין כיישובים מוגבלים. זה אומר שריביות יותר יקרות שם. דוגמה, נתיבות מוגדר שם, פסיכו לי אנשי נתיבות, אחלה אזור, שם המון משקיעים, מוגדר כאזור מוגבל.
אוקיי.
חריש עד לפני שנה הוא מוגדר כאזור מוגבל. מה המשמעות של אזור מוגבל? מבחינת הבנק זה סיכון יותר גבוה. זאת אומרת, אם אני אלך ויקח משכנתה באותו בנק, אני אקבל ריביות יותר יקרות לעומת בנק אחר שלא מסווג את זה כאזור מוגבל. לכן אני אומר, באישור הסופי אני חייב לבדוק את הנכס. יש אזורים בארץ, נגיד בבת ים, יש הרבה מבנים מסוכנים. אני קיבלתי אישור עקרוני מבנק מסוים ל-75% מימון, אבל כי אמרתי שאני רוצה לקנות בבת ים, אבל בת ים היא עיר גדולה. ובסוף קניתי דירה במבנה שמוגדר כמבנה מסוכן. רוב הבנקים לא יתנו לך משכנתה, כי המבנה הוגדר כמבנה מסוכן, גם אם המבנה מסוכן הוא ברמת מסוכנות אפסית, כי יש קצת ברזל חשוף.
אני מיד אתן לך טיפ על זה. אז זה חשוב מאוד שאנחנו נדבר על המבנים המסוכנים, אבל אני רוצה לשאול אותך לפני איזו שאלה, שדווקא נתקלתי בה השבוע. אנחנו קנינו דירה, אני עושה ליווי משקיעים, זה ידוע, קנינו דירה ב-730 אלף שקל, במקום שכל העסקאות שאני מכיר אותם, אני, הרי במקומות שאני חי, אני בקי בעסקאות, חלקן זה אני, ללקוחות שלי, ומעבר לזה שגם יש לי הוכחות במדע נדלן, יש לי גם את הידע על העסקאות שנעשו, אני יכול להביא חוזים, שהעסקאות נעשו שם ב-755, ב-785 והכל, בא שמי וקבע 700. למה? ככה הוא החליט. התשובה שלו הייתה, אני לא צריך להסביר, אז אני החלטתי. יש דרך לעבור את המשבר הזה? זאת אומרת, אם שמי נתן שזה לא שייך למחיר, יש לי דרך לערער על זה, יש לי דרך להחליף שמי.
כן. או. אני נתקלתי במקרה וחריג, לפני...
וזה, דרך אגב, זה היה דרמה, בלי שזה 75%
כן,
מינון.
כן, הבנתי שזה שם על ה... אני נתקלתי בזוג, לפני 5 שנים, קנה בנס ציונה, דירה מכינוס נכסים, מחיר הסגירה שלהם היה 1.5 מיליון, הגיע שמה, העריך את הדירה ב-1.3 מיליון. הם ב-75% מימון, אני הכרתי את האזור, אמרתי, אין סיכוי שהמחיר...
או טיפה הוא היה מנמיך, גם לא היו מקבלים משכנתה.
גם פה הם היו במצב שחסר להם כסף, כי הם היו במימון מקסימלי.
כן.
אמרתי לזאת לקונה, אמרתי, תלכי לקונס, תבקשים לנו את השמאות. הרי הוא עושה שמאות לנכס. הנכס הוא ערך בכינוס ב-1.7.
וואה.
פער של 400 אלף שקל, הרתה לשמה יעות הפער, את ה-1.7, הוא נתן לה באותו רגע שינה לה את השמאות. זאת אומרת, הרבה פעמים לקוחות חושבים, קיבלתי, א', אני תמיד אומר בשמאות, בבקש...
לא, אבל השאלה, אני רוצה שישמעו אנשים, אני נתקלתי כאן ממש
מחסום... אז אני אומר לך, מה עושים במקרים כאלה? אחד, לפני שמדברים עם שמיים, מבקשים ממנו, תעביר לי את השמאות לפני שאתה מעביר
לבנק. חלק מהשמיים לא מוכנים.
אוקיי, אני עובד עם בנקים שאומרים, שאני מבקש מהם להתעלם מהשמאות. זאת אומרת, יש סניפים שיגידו, אוקיי, תעביר את השמאי ב-700, אחרי זה שמאי ב-750, אני אעשה ממוצע. ויש בנקאים שהם...
זאת אומרת שאם עכשיו, אני לא שואל את זה בשביל עצמי, כן. אני שואל את זה בשביל האנשים, אם עכשיו נתקלתי בשמאות יותר נמוכה...
והשמאי העביר לבנק את השמאות, בקש מהבנקאי שיתעלם ממנה ותביא שמאי מטעמך.
ואז אני בעצם לא משלם את הסכום המסובסד לכאורה של השמאות, אני עושה שמאות.
אתה עדיין שלם את הסכום המסובסד, כי אם אתה עדיין מופיע ברשימת שמאים,
אוקיי.
עדיין אתה תוכל להביא את אותו שמאי, הוא לא צריך לדעת ששמאי אחר היה.
הבנתי.
תכף יותר מזה.
לא, אבל אני צריך הפנייה לעוד שמיים, לא?
אתה ברשימת שמיים מקבל רשימה רנדומלית של 3 שמיים. אני אגיד לך מה אני עושה ב-75% אימון, ובמבנים מסוכנים, במבנים שיש שם בעיות, כמו מושה, מבנים מסוכנים, או שאנחנו לא בטוחים בפן המשפטי של הנכס. לא כל הבנקים מסכימים עם זה. אני אומר, תביא שמי פרטי, ואני אוודא שהוא יופיע ברשימת השמיים. שהבנק יקבל את השמאות.
אבל אז אנחנו לוקחים שמאי שאנחנו יודעים שהוא עובד עם אותו בנק.
יש לזה החרגה לדבר הזה. זה הרבה מאוד אנשים לא מכירים. מפברואר 2019, השתנה נושא השמאות. מה הייתה הבעיה הפעם? לקחת, אתה עשית מכרז בין בנקים. בנק X הביא לך את שמאי ציון, בנק Y הביא לך את שמאי איציק. אתה אומר, אני עוד לא יודע באיזה בנק אני אקח, אז מה, אתה תביא שני שמאים? השתנה בפברואר 2019, גם זה הרבה פעמים בנקאים לא מכירים את זה. אם אתה הבאת שמי מבנק X, גם אם השמי הזה לא עובר עם הבנקים האחרים, הבנקים האחרים יהיו מחויבים לקבל את השמאות שלו.
מצוין.
ואז, גם אם הוא לא עובד, לא מופיע ברשימות שלהם, זה לא רלוונטי. מספיק שתראה שקיבלת הפנייה לאותו שמי, ובסוף הבאת בכלל שמי, כאילו בחרת בבנק אחר והשמי הזה לא עובד, הבנק יהיה מחויב לקבל את השמאות הזאת.
אבל הוא צריך להיות שמי של בנק אחר שאליו אתה התכוונת.
הוא אמור
לא... הוא לא יכול להיות שמי שלא לא משוייך לאף רשימת בנקים.
אני גם את זה מצליח לדלג.
הבנתי.
אבל זה בסניפים ספציפיים.
בוא נדבר קצת, אתה ככה אמרת את זה ככה בבליעה, את הנושא של הבתים, מבנים מסוכנים, ואנחנו יודעים שמבנים מסוכנים לפעמים על שטויות במיץ עגבניות.
זה מבנה מסוכן, כן.
אנחנו לא מקבלים משכנתה. בוא תרחיב את זה טיפה.
המערכת הבנקאית... מבנה מסוכן זה, ברוב המקרים, זה יש לי ברזל חשוף קצת, באה העירייה אומרת מבנה מסוכן, כי היא רוצה ש...
בוא נגדיר, יש בכל עירייה, יש את מחלקת ההנדסה, או בכל מועצה, יש את מחלקת ההנדסה, יש שם מחלקה של מבנים מסוכנים, שהם עושים, מטיילים בעיר, או שמקבלים על שנות, והם הולכים, זה מרפסות שחסר להם טיט, או שברזל חשוף, או כל מיני דברים, יש דברים מהותיים.
ברור.
שיש יסודות שבאמת צריך לחזק, ויש דברים שהם אבל אבלים, ואז הם כותבים שיש מבנה מסוכן.
נכון, אז דבר ראשון, בודקים את רמת המסוכנות. מבנים מסוכנים, תמיד להביא שמאי. ולא לחתום חוזה לפני שהבנק עבר על השמאות, ובדק את רמת המסוכנות, כי אם הוא מסוכנות גבוהה, לא תקבל משכנתה. יש בנק אחד שמוכן לתת משכנתה למבנים מסוכנים. זה... מצליח לתת שם גם 70% מימון, גם הצלחתי 75% מימון במקרים חריגים. בגדול, רוב הבנקים, פרט לאחד, לא מתעסקים עם מבנים מסוכנים. לא בגלל שהמבנה הוא מסוכן או יש בו בעיה, אלא בגלל נושא, יש להם כוח אדם מצומצם, כסף מוגבל, והם מוכנים, לא רוצים להתעסק בעסקאות כאלה. פרטם זה עסקאות שוליים.
אז בואו אני רוצה לתת טיפ קטן, ואני מדבר עליו בהרצאות שלי. לפני שאנחנו הולכים לשמי, שאנחנו באים ואנחנו מתחילים לבדוק את העסקה, הרי בדרך כלל אנחנו נגיע לבדיקה של המבנה המסוכן, שאנחנו כבר באמת החלטנו ואנחנו ניקח עורך דין, לא כל מבנה או כל נכס שאנחנו רואים, אנחנו בודקים אם יש נכס מסוכן. אני אומר, ברגע שעלית שיש נכס מסוכן, קח את הרגליים שלך ולך לעירייה למחלקת מבנים מסוכנים. לך תבדוק מה מסוכן, לך תבדוק על מה עתיק. יש מקרים שאני חוויתי, שבאתי, יש דוגמה שאני מספר אותה בהרבה מאוד הרצאות, שהיה איזה מבנה שהיה גדר שבורה בחוץ, איזה חתיכת גדר, גם היה ברור שזה זה, בגלל שראינו את זה בעין, לכיוון החזית. הבאתי הצעת מחיר לפני, אחרי שבדקתי שזה באמת זה, הבאתי הצעת מחיר ללקוח שלי, זה עלה, זה 2,000-3,000 שקל, תגיד 5. באתי ואמרתי לו, בוא, אנחנו לוקחים בסיכון, בהצעה, גם בעל הבית ידע, אז יכולנו להוריד לו במחיר, ידע שיש מבנה מסוכן ושאנשים לא רצו לקנות, שיעלה לנו העסקה עוד 5,000 שקל. ומה שעשינו אחר כך, זה אחרי שקנינו, לפני שהבאנו את השמי, קודם כל באנו לכל השכנים, ואמרנו להם, חברים, צריך תקן את זה. אמרו, מה, אתה מוכן תקן? תיקנו. התחלקנו כל השכנים על ההוצאה, זה עלה לנו כמה גרושים, והמבנה כבר לא היה מסוכן, קיבלנו שחרור, השמי כבר לא ראה שזה מבנה מסוכן. היה לנו עוד מבנה בחיפה שבמדרגה. בעלייה לבניין, הרי יש את השבורה, תיקנו את זה, תיקנו, אפילו לא הלכנו לשכנים, אלא זה גרם לנו לקשר טוב עם השכנים, הנה הם עוד לא באו, כבר הם נחמדים, והורדנו להם מבנה מסוכן, ללכת לבדוק את זה, ללכת לפני שמיים, לך תבדוק את זה, יכול להיות שאנחנו מדברים במשהו קטנצ'יק, או לך תבדוק כמו שהיה לי בבניין בחיפה, שזה 4 או 5 בניינים שיושבים על אותו חלקה, והמבנה המסוכן זה בגלל גדר שנמצאת ליד הבניין הרביעי שבכלל לא קשורה אלינו. אז אנחנו אפילו לא בעלות שצריכים לתקן את זה. אז הנה נתנו גם טיפ למבנה מסוכן.
למדתי.
וכולנו לומדים כל היום.
כן.
ואני רוצה לעזוב קצת את הדבר הזה, בגלל שהערת את עינינו מאוד. ואני רוצה לעבור איתך על נושא מאוד מאוד חשוב, ואתה אפילו ראית בו כמוביל בפודקאסט שלנו. על כל מה שקשור במינוף נכסים. אני חושב שאנשים, ועוד פעם, אני הולך, מבין שאני הולך לשמוע מהגישה שלך, איך אנחנו הולכים לעשות את זה נכון, ושחלק מההבנה זה להבין איך הבנק מתייחס לכל הנושא הזה, אז בוא קצת תאיר את עינינו, איך אנחנו ממנפים נכסים שלנו.
אני אתחיל בכל נושא המינוף, על מה זה אומר מינוף נכסים. זאת אומרת, יש לי היום בית, לצורך הדוגמה, שווה 2 מיליון שקלים, יש לי עליו משכנתה, נניח, של 300,000 שקלים, הבנק מוכן לתת לי על הבית הקיים עד 50% מערך הנכס, 2 מיליון שקלים, 50% זה מיליון, פחות 300 משכנתה, אני יכול להוציא על הבית שלי 700,000 שקלים. עכשיו, אני מוגדר כמשקיע, נגיד, קניתי דירה להשקעה, הבנק מוכן לתת לי עד 50% על הבית הנוסף שרכשתי. אם רכשתי היום נכס נגיד ב-800,000 שקלים, אני אוכל להוציא 400,000 שקלים על הבית החדש, ועוד 400,000 שקל אני אמציא על הבית הקיים שלי. זה מינוף נכסים. יש פה עניין שכל נושא ההצרה, אם אני זכאי בדירה נוספת, מה שעושים הרבה מאוד משקיעים, יש לי היום בית, דירה, אני קונה דירה נוספת, אני אצעיר שאני מוכר את הדירה הנוכחית שלי, ואז אני אהיה זכאי ל-70% אימון לדירה השנייה, כי אני מוגדר כמשפר דיור. זו הנחיה שיצאה, נכנסה לתוקף בינואר 13, עברנו מאז 8.5 שנים, הבנקים לא באמת בודקים אם, נכון להיום, הבנקים לא באמת בודקים אם בן אדם מחר או לא מחר, ואז הוא כביכול קיבל 70% מימון.
הבנקים לא מבקשים שנביא את התצהיר שאנחנו נותנים רוצים, לרשות המיסים?
רוצים לראות את התצהיר. זאת אומרת, מסמך המשך, רואים אם אני הצערתי שאני...
זאת אומרת, אף אחד לא שומע אותנו, עכשיו שנינו בחדר, אתה אומר... תגיש את התצהיר, תחתום על משל תצהיר שאתה הולך לדחות את התשלום בגלל שאתה הולך למכור, ואחרי שתגיש את זה לבנק, תשלם את המס רכישה.
בפועל, גם אם אתה עכשיו תצהיר שאתה מוכר את הדירה שלך, ולא מחר, אתה תוך 18 חודשים...
לא, אבל אתה אומר, תעשה את זה מיד, אחרת אתה צובר ריבית והצמדה.
אחרת אתה צובר ריבית והצמדה. נכון להיום, אנחנו 8.5 שנים אחרי שיצאה הנחיה אותי, הבנקים לא בודקים את זה,
זה היה ברור מההתחלה דרך אגב, מי שישמע את הדברים שאמרתי אז, הבנקים לא יכולים, גם בינינו.
לא, אין להם אינסנטיב לבדוק את זה, רוצים למכור כסף.
הבנקים רוצים להרוויח כסף.
החל מדירה שלישית, אני כבר ב-50% מימון על בית קיים, על בית החדש, לא יכול לקבל יותר מזה. זה הפרוצדורה של מינוף נכסים.
אבל בוא נגיד שאנחנו הולכים על 50%, אני רוצה להגיד לך, ואני רוצה קצת לאתגר אותך בזה, שעכשיו הלך משקיע שלי, שהוא דווקא משקיע טוב, הוא בניקוד מאוד גבוה, דירוג אשראי מאוד גבוה, והבנק הסכים לתת לו, לצורך רכישה של דירה, על סמך שעבוד נכסים, הוא משעבד דירה שלו, שבלי משכנתה בכלל, עד היום אין לו משכנתות, הוא מקבל 47%, והסמך הדירה נרכשת 45%, הוא לא קיבל 100%.
אני תמיד אומר, משכנתה מורכבת מסיפור, ויש פה התאמה, איזה סיפור סיפרת ולמי סיפרת את הסיפור? ולכן צריך לדעת למי לפנות. היה לי מקרה לפני בערך 5 שנים, לקוח שניגש בעצמו לבנק, רצה לעשות מינוף, אישרו לו 80% מימון, גם מינוף, בדיוק כמו, יש לו דירה בהרצליה, קנה דירה בבאר שבע, אישרו לו 80% מימון, ואז הוא הגיע אליי. אני לקחתי אותו באותו בנק, לסניף אחר, היה לי שם אחרי זה ברדק עם סגן מנהל מרחב על הדבר הזה, בסניף אחר של אותו בנק, מרחק נסיעה של 30 דקות מהרצליה, 100% מימון.
מותר, דרך אגב, הם רואים אבל במחשב שהוא כאילו מטופל והם לא עוצרים, הם עוצרים
לו
את הטיפול.
אז הם הוא ביקש לבטל את הבקשה, זה היה מקרה חריג, אחרי זה הגעתי לסגן. זה לא מקרים שאוהבים, אני אוהב להיכנס אליהם, אבל מראש אני אומר ללקוח, צריך לדעת למי לפנות ואיך להציג את זה, כי משכנתה בסופו של דבר זה סיפור, צריך לדעת למי לספר אותו, ומאוד צריך לדעת לעשות התאמה בין לקוח.
דרך אגב, כל הפעילות בבנקים זה תלוי למי אתה נמצא.
נכון.
בנקאי טוב, כשאני רואה אותו, זה לא הפקיד, איך אומרים, המשקפיים העגולים, שבא, שומע ועובד לפי הספר, אלא זה מישהו שמבין את העסקה ומבין. הבנקאים הגדולים זה אנשים שמבינים את העסק, יודעים להיכנס אליו. אבל תגיד לי, יש כאן הבעייתיות. זה בהגדרה של המשכנתא.
יפה. פה צריך לדעת ממש ממש למי ללכת. כי יש בנקים שהלוואה על חשבון בית קיים, זאת אומרת אותם 400 אלף שקלים שהוצאתי על הבית שלי בשביל לקנות את הדירה החדשה, יספגו אותם כהלוואה לכל מטרה. יש שני סיווגי הלוואות, יש הלוואה לדיור, שזה כנגד רכישת דירה או שיפוץ בחלק מהבנקים, ויש הלוואה לכל מטרה, כשמה כני כל מטרה, החלפתי רכב, סגרתי הלוואות, או יש בנקים שמגדירים הלוואה על בית קיים, הם קוראים לזה הלוואה לכל מטרה לדיור. שזה, כמו שאני אגיד לך, זה בשרי חלבי, שאין דבר כזה, או בשרי או חלבי, אבל ככה הם מגדירים את זה. מה הבעיה בדבר הזה? שמסווגים את ההלוואה בריביות יותר יקרות, כמו כל מטרה.
מה יהיה ההפרשים?
אני יכול להגיע להפרשים, אם הלכתי לבנקים לא נכונים, של 1.5-2% בריבית.
זה המון.
זה המון כסף.
בייחוד שאנחנו פורסים את זה לשנים,
נכון.
זה הצטברות עצומה.
לכן אני אומר, כשאני לוקח משכנתה, היום אני אפגש איתך, נגיד, אתה אומר לי, אני בהמשך רוצה לקנות דירה. רוצה לקנות דירה להשקעה, היום אני קונה דירה למגורים, בהמשך אני ארצה גם להשקיע בנדלן, ואנחנו נעשה מסע ומתן בין בנקים, אני לפעמים אגיד לך לקחת משכנתה בבנק, שאפילו ייתן לך היום הצעה שהיא יותר יקרה ב-15 שקלים מבנק אחר, כי אני יודע שבעתיד כשאתה תרצה לקחת משכנתה, אותו בנק נותן הלוואה לדיור על הבית שאתה לוקח.
בוא, זה מסר שאתה אומר אותו ככה בצ'יק, בגלל שלך זה מובן מאליו, אבל אני צריך שזה יתכנס לראש של האנשים שמאזינים לנו. אתה אומר שאתה הולך עכשיו להיכנס למסלול של השקעה בנדלן, תבנה לך תוכנית ארוכת טווח. נכון. אם אתה יודע שזה הולך להיות הנכס היחיד שלך, לך לכיוון אחד. ואז אין לך בעיה בבחירה של הבנקים, תבחר את הבנק המיידי שנותן לך את הריביות הטובות. אם אתה חושב שאתה הולך למסלול של רכישות, תבדוק היטב, ולרובנו אין את הכלים לבדוק, אז תבוא לאנשים כמוני, עומר דורון, ותבדוק איזה בנק אחר כך ייתן לי למנף את הנכס הזה.
לחלוטין. זאת אומרת, יש בנקים...
שבינינו אני רוצה להגיד לך, שכל מי שקנה נכס אחד, שכבר עדיף שיתארגן לזה, בגלל שהוא אף פעם לא יודע את התיאבון שיפתח לו.
נכון, לחלוטין. עכשיו...
איך אני באמת יודע איזה בנקים עושים את זה?
זה משתנה. זאת אומרת, היה בנק שעד לפני שנתיים סיווג גם הלוואות על בית קיים כהלוואה לכל מטרה, והגביל משכנתה ל-20 שנה. היה לי שיחות שם עם הקצין אשראי ראשי, ועם המנהל מחלקת חיתום, שיחות ארוכות, והם שינו את זה. כי אמרתי, אין היגיון, הבן אדם קונה בזה דירה. הרי הוא לא הולך ועושה, זה לא באמת מטרת כל מטרה. מטרה היא באמת דיור. אנחנו יודעים, יש לך הסכם מחר, אתה מעביר כסף ישירות למוכר, הם שינו את זה. הבנקים עובדים באיטיות, עד שיש שינוי נהלים, והדברים כאלה, אני יודע מי נותן היום, וגם פה צריך לדעת, גם בסיווגי הלוואות לדיור, למה מאוד מהותי, בן אדם יכול להגיד לי, מה אכפת לי אם זה נגיד דיור, כל מטרה יש לי, לקוחה כזאת, יש לה, אני קודם צוחק עליה, הייתה בהרצאה שלי לפני 10 שנים, בבית ציוני אמריקה, מההרצאה הזאת על הבית שלה בתל אביב, היא רכשה 7 נכסים, בלי להוציא שקל מהכיס. היא כל פעם צורק עליה שיש לה קעקוע של הבנק שבו היא רוצה לקחת את ההלוואה, כאילו היא לא מוכנה לעזוב אותו, הבנק הירוק. לא עוזב את הבנק הזה ויהימה. הבעיה במה שקורה עם אותו בנק, והיה לי את העסקה כזאת, היא קנתה דירה ביפו, צורך הדוגמה, הנכס הוא ערך במיליון שקלים, והיא קנתה דירה במיליון שקלים, והשמאי העריך את הנכס ב-950,000 שקל. מה שקרה באותו מקרה עם אותה לקוחה, הבנק הסכים לתת לי 950 אלף שקל כהלוואה לדיור, ו-50 אלף שקלים כהלוואה לכל מטרה. למה? כי השמה יריך בפחות שאין בזה שום היגיון. הבעיה בדבר הזה, זה שאם אותה לקוחה רוצה לעזוב לבנק אחר, אם היום נגיד קיבלה הלוואה שסופגה ככל מטרה, נגיד בריבית 4%, כשהיא תרצה לעבור לבנק אחר, הלוואה כבר תסובה כ-6%, ואז את הסוג של תופסים אותך בביצים.
שלא ישמעו אנשים,
לא, הכל בסדר. סליחה על הביטוי.
אתה יודע מה, אבל אני רוצה כבר, אתה יודע, בגלל שהזמן גם מתקצר לנו, ונראה לי שהייתי צריך לקבוע איתך פודקאסט של 80 דקות.
כן.
אם כבר נכנסנו לקטע הזה, ודיברנו גם על תכנונים ארוכי טווח, ואתה כאן הערת את, אני חושב שזה משהו שאני יכול לקרוא לו חידוש להרבה מאוד מהמאזינים שלי, על הנושא של איך איזה בנק ייתן לי למנף את הנכס להמשך, אני חושב שאחד הדברים שאנשים צריכים גם לשים דגש אליו ולתכנן נכון, זה את טווח העסקה, את זמן העסקה.
חייבים לתכנן זמן עסקה, זאת אומרת אנחנו יכולים ללכת היום לעסקה, שאני רוצה לעשות הלוואה, אני יודע שזו עסקת אקזיט, ותכננתי אותה בצורה לא נכונה, אני אשלם הרבה מאוד כסף על כנסות. כי אז אני מגיע למצב ש... תכננתי עסקה, ופה יש בלבול בין אנשים לגרייס, בלון וגישור. אנשים לוקחים הלוואה ל-30 שנה, אומרים, אוקיי, הבנק נתן לי גרייס ל-2, ואני אמכור תוך פרק זמן של 2. מה שהם לא יודעים, שאומנם גרייס וגישור, כביכול זה אותו דבר, תשלום ריבית בלבד, אבל אז שאתה תבוא אחרי 2 למכור, לסגור את המשכנתה, אתה תשלם כנס ל-28 שנים.
תסביר.
כי אם נגיד הריבית, לקחת היום הלוואה בריבית 3%, עוד 2 הריבית עומדת על 2.7%. הבנק אומר, אני הפסדתי 0.3%, תפצה אותי ל-28 שנה ב-0.3%.
זה על כל סוגי ההלוואות?
במסלולים קבועים.
או במשתנה?
קבועים, במסלול הקבוע. במסלול המשתנה, נגיד לקחת משתנה כל 5, באת אחרי 2, תפצה את הבנק על 3 שנים כנס. אבל אם הגדרת את ההלוואה כגישור, אין לך כנס בכלל.
אתה בכלל בעד כל הנושא של הגרייסים ושל הבלונים?
רק לאנשים שמתכננים לעשות עסקאות אקזיט, או בן אדם שעכשיו קניתי דירה מקבלן ואני גר בסחירות, או אני בונה בית. מי שקונה היום עסקאות אני לא אוהב אנשים משקיעים שקונים, ולא רואים איך הם מצליחים לעמוד בהחזרים החודשיים.
בכלל, לא דיברנו על זה, אבל אם בא לך היום לקוח ואומר לך, תקשיב, אני הולך על אקזיט, אתה ממליץ לו לקחת הלוואה מסחרית, או בכלל לא לגעת במשכנתה?
אני בעסקאות, רוב האנשים יכולים לבנק מסחרי, מה שאני חווה, אני בתחילת דרכי הייתי מגייס כספים מבנקים מסחריים, בנק מסחרי לא כל כך ירצה לתת להם משכנתה, כל מה שקשור לפעילות נדלנית, הם ישלחו אותך למשכנתה. אני מאוד אוהב את הבנק למשכנתות, כי אני יודע מה הוא רוצה לשמוע בשביל שתעשה עסקאות.
אני דרך אגב, אחד הדברים שאני אומר לאנשים, ואתה יודע, הרי בגלל שאני לא טוען לאקזיט, אנשים לא מבינים שאני בכל מקרה קונה ברמה של אקזיט, בגלל שאני תמיד רוצה לקנות את הכי טוב. אבל חלק מהבעיה זה בעצם במימון, שמלמדים לעשות את המימון המסחרי, ואני חושב שאחת הבעיות, ותתקן אותי אם אני טועה, ברוב ההלוואות המסחריות, ההגדרות שלהם הן הגדרות של עסק, של מסחר. ואם אני בעצם מגלה שפתאום כדאי לי להחזיק את הנכס, שיכול להיות שעוד שנה אני אעשה עסקה יותר טובה, או קורונה, או משהו.
אתה יודע מה הבעיה בזה? כשאתה לקחת הלוואה מבנק מסחרי, ואתה תבוא לבנק אחרי שנה, תגיד לו, תשמע, אני רוצה למשכן את הנכס הזה כמשכנתה. הבנק ייתן לך תנאי כל מטרה.
יפה, זה מה שאני אומר. אני אומר שהרי כדי שאני אקבל משכנתה, אפשר למחזר רק הלוואה למגורים.
אתה יכול למחזר גם הלוואה שהיא מוגדרה ככל מטרה. הבעיה שאתה מראש, הלוואה סופגה בריביות יותר קרות. לעומת אותי, אם תעשה משכנתה כדיור,
ברור.
ואז אחרי זה אתה אומר, אוקיי, אני הלכתי לעסקת אקזיט, עשיתי גישור לשנתיים שלוש. ואתה כעבור שנתיים אומר, אוקיי, אני רואה שיש פה פיתוח סביבתי, אני אמתין עם הנכס הזה, אתה יכול תמיד לבוא לבנק ולבקש להאריך את ההלוואה לטווח ארוך. ובתנאי דיור.
יפה.
לכן עסקאות אקזיט זה רק, מה שאני ממליץ לאנשים, זה אך ורק ללכת לבנקים משכנתות, בנקים מסחריים, זה רק אם אתה יודע שאתה בוודאות מוכר.
אשרי המסר שהעברת לאנשים. ואני רוצה כבר, אתה יודע, סלח לי שאני ככה מזרז אותך, אתה יודע, אתה לא מסתכל, אני רואה את השעון, ואני רוצה להספיק איתך כל כך הרבה, בגלל שאתה בן אדם מרתק, ואני אומר, רגע, אבל אני לא אחד של אקזיט. אני אחד שאוסף נכסים. אני אחד שאוסף נכסים, ואני לוקח עוד משכנתה, כמו שאמרת על הגברת הזאת, שקנתה עוד משכנתה ועוד משכנתה. ואני יודע שיש בזה, וגם אתה יודע, שלפעמים נוצרת איזושהי בעיה בכמויות הכספים שאנחנו לוקחים, במבנה של הכספים, אנחנו לוקחים כמה משכנתאות, איך אנחנו מתנהגים עם זה?
דבר ראשון, כשאתה עושה תכנון, אתה חייב לתכנן את כל הדברים, גם את איזה סוג עסקה אתה הולך לעשות, כמובן בנדלן מניב, ולהציג את זה לבנק בצורה נכונה. יש בנקים שלא מתייחסים לסחירות העתידית, זאת אומרת, ואז יש לאנשים בעיית יחס החזר. בגדול, המערכת הבנקאית מאפשרת בבנקים הגדולים עד 40% מהכנסות נטו. נגיד, הרווחת 20, יש לך הלוואה של 2,000, יש בנק מסוים שיעשה לך 20% סליחה, 40% מ-20,000 זה 8,000, פחות 2,000, מאפשר לך החזר מקסימום 6,000. שאר הבנקים אומרים, 40%...
איך הבנקים מתייחסים, דרך אגב, לנושא של סחירות, אם אני חי בסחירות?
יש בנקים שיקחו את ה... אני במקרים כאלה מעדיף להגיד לבנק, במידה והסחירות היא גבוהה, שהולכים לגור שם, ואז מתעלמים מהסחירות שהולכים לעשות, לשם אני מעדיף...
אבל בוא נגיד שאנחנו ישרים ואנחנו לא אומרים את זה?
לא שואלים אותך בגדול, אבל אם הלכת ואתה רוצה להיות ישר, אז לוקחים לך את ההכנסה שהיא 6,000 שקל פחות 5,000 סחירות, ואז אתה כביכול, יש לך פה את ההפרש של ה-1,000 שקלים.
אוקיי.
יש לי משהו שמאוד חשוב לגבי עסקאות נדלן מניב. צריך לתכנן מראש, אני מסתכל במשכנתה על ראייה כוללת של סך ההחזרים החודשיים. זאת אומרת, יכול להיות
שאתה... על זה דיברתי.
על זה אתה מתכוון? אוקיי. זאת אומרת, שהיום אתה לוקח משכנתה של 800,000 שקל, ומחזיר עליה 4,000 שקלים, ואני יודע שאתה בעוד שנה הולך לעשות עוד עסקה, ואתה רוצה לקחת משכנתה של 600,000, אבל ההחזר הוא 2,000. ואז על ה-800,000 שקל בהחזר חודשי של 4,000 תהיה לך משכנתה מצוינת בגלל ההחזר החודשי הגבוה, על ה-600,000 יהיה לך משכנתה שהיא כולה פורסה ל-30 שנה בגלל ההחזר הנמוך. ולכן אני הרבה פעמים יעדיף להקטין את ההחזר החודשי על המשכנתה של ה-800,000 ועל המשכנתה של ה-600,000 להגדיל את ההחזר, כי בסופו של דבר אותי זה לא מעניין אם לקחת המשכנתה מבית X לבית Y, בסוף הכל יוצא מאותו בית.
זאת אומרת, וקצת יש לנו רעשים ברקע, אבל אין לנו מה לעשות, זה פה מהשכנים.
מתעסקים בבנייה.
כן, אז אני אומר, זה חלק מהתכנון שאני צריך לעשות.
נכון.
נכון? זאת אומרת, אני גם אומר לאנשים, שאתם הולכים למהלך כזה, בין אם אתם הולכים ליועץ משכנתאות, ובין אם אתם הולכים ישירות לבנק, תבנו את כל התוכנית.
נכון.
אנחנו כבר חוזרים על הסיפור הזה פעם שנייה בפודקאסט, אבל גם שהצגתם את כל התוכנית, הבנק יודע להיבנות איתכם, נכון, לעתיד. נכון?
ואז לא תגיע למצב שמאשרים לך רק 80% מימון, ולא תגיע למצב שלא אישרו לך. זאת אומרת, אם באת מסודר והצגת מבנה עסקה כמו שצריך, אין סיבה שבנק לא ייתן לך משכנתה.
אבל אתה אמרת משהו שמדאיג אותי, בגלל שהרי לפי תיקון שעשה אז הממונה על הבנקים, את השכר דירה, לא בדירה הראשונה, את שכר הדירה שעומד להתקבל, בין אם הוא קיים בדירה עם דייר, ובין אם אפשר להביא את זה כהוכחה משמי במסגרת השמאות, כן כוללים כחלק מההכנסה של אדם.
ברוב הבנקים כן, נתקלתי מאוד, תחשוב שבתחום הבנקאות לצערי יש כוח אדם שהוא חלקו לא מיומן, ואם אתה עכשיו נפגשת עם מישהי שהתחיל לעבוד בבנק אתמול, או כאלה שעובדות בבנק שנה אבל לא נתקלו במקרים כאלה, או אין מישהו שידריך אותם כמו שצריך, הם לעתים לא, אם אתה לא תדרוש ותסביר להם שזה צריך להתייחס לזה, לא יתייחסו לזה.
אני יכול לספר לך שהוציא דודו זקן, שהוא היה הממונה על הבנקים, שהוציא את התיקון הזה, כמה ימים אחרי זה, ממש כמה ימים אחרי זה, לקוח שלי היה צריך קנה דירה לבת שלו, זאת אומרת, הבת שלו לקחה את המשכנתה, ולא היה לה משכורת מספיקה, והבנק לא אישר את כל הסכום. גם אז שינו את הנושא של הערבויות של ההורים, אפשר היה פחות. ואז אני אמרתי לו, תגיד לבנקאי שיסתכל על התיקון של דודו זקן. ואישרו לו את זה באותו יום, הוא צלצל אליי צוחק לגמרי ומאושר, ואישרו לנו את כל המשכנתה.
זאת אומרת, אתה עובד בגוף שיוצאות בו הנחיות.
אבל אמרת איך לדעת לספר את הסיפור.
סיפור, משכנתה זה סיפור. הכי חשוב זה לדעת גם למי לספר אותו.
תקשיב, אנחנו כבר בסוף באמת לא הספקנו את כל מה שרצינו, אבל אני כן רוצה לגנוב, למרות שאנחנו כבר ב-40 דקות, אני רוצה לגנוב עוד שתי דקות, ואני רוצה לפתוח את העיניים לאנשים, שכבר פתחת כל כך יפה. אנשים הולכים לקנות היום בית, והולכים לעשות שיפור דיור. ואחת הדילמות הקשות שעומדות לפני האנשים, זה למכור את הבית שלנו לפני או אחרי.
אני מאמין מאוד בגישה של קודם לקנות ואז למכור. לצערי, עסקאות של back to back, שזה אומר שאתה גם קונה, גם מוכר בו זמנית, הרבה פעמים מתפוצצות בגלל לוחות השלומים. או נתקלתי באנשים מתחילת 2008 שמכרו, אמרו, השוק לא יגיע, אין סיכוי שהוא יעלה, כי אנחנו היום במחירים גבוהים, כאילו, חיכו, 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 והשוק ברח להם. אתה מכיר האנשים כאלה?
ועוד איך.
ואז אני אומר, קודם תקנה ואז תמכור. אני מאפשר ועושה זה עם הרבה מאוד לקוחות. אם אני מראה לבנק סגירת עסקה, זאת אומרת, אני היום גר בדירה, יש לי נניח שווה 2 מיליון שקלים, משכנתה של 600 אלף שקלים, לצורך הדוגמה, אני קונה בית של 3 מיליון שקלים. יש לי הסדר עם לא מעט בנקים, שברגע שאתה שילמת את גובה הפיצוי המוסכם, שבדרך כלל זה 10% מעלות הדירה, אותם 10% מ3 מיליון 300 אלף שקל, הבנק הסכים לתת לי כבר משכנתה על הבית החדש. זאת אומרת, אני אחזור למה שדיברנו מקודם על המינוף, זאת אומרת, אני אקח 300 אלף שקל.
הסכים לתת לי משכנתה על הבית החדש לפי איזה אחוז מימון?
עד 70% מערך הנכס.
למרות שיש לי עדיין משכנתה על הנכס השני.
נכון, אני אקח 300 אלף שקל מהבית הנוכחי שלך, כמו שהסברתי במינוף נכסים, זה יהיה התשלום הראשון, גובה פיצוי מוסכם. ואז אני אוכל לקחת עוד 70% על הבית החדש, כלומר אני שם חלק מהלוואות.
איך הבנק דרך אגב מתנהג פה בקטע של, הרי הבנק רוצה שאנחנו ניתן און עצמי.
זה און עצמי, מבחינתי. אני הולך כאילו עם הבנק למדווה עסקה, שאנחנו הולכים ל... הבאתי 300 אלף שקל, נכון זה משכנתה, אבל זה און עצמי לדירה החדשה. לקחתי כבר 70% מימון על הבית החדש, ואני צריך להשלים את העסקה. זאת אומרת, אם יש לי עסקה, דירת קבלן, כניסה עוד, או דירת יד שנייה, כניסה עוד 10 חודשים ומעלה, אתה יודע, שנה וכדומה, אין לי בעיה לעשות אפילו עסקאות שלא, אין לי סגירת עסקה. מבחינת הבנק סגירת עסקה, זה שהוא רואה, אם בסוף לא מכרת את הדירה שלך, יש איך לשלם כסף. ואז כשאין לי סגירת עסקה...
רגע, לא הבנתי. זאת אומרת, הבנק ירצה להיות במצב שאם לא הצלחת למכור את הדירה, יכול לקרות, אתה עדיין מסוגל לעמוד ולשלם את שתי המשכנתאות.
לא עניין לשלם שתי המשכנתאות, להשלים את העון העצמי לעסקה. קניתי בית ב3 מיליון, הבאתי 300 אלף שקל הון עצמי, לקחתי עוד משכנתה של 2.1, שזה 70% מ3 מיליון. אני שילמתי למוכר 2.4 מיליון שקל, חסרים לי עוד 600 אלף שקלים.
אוקיי.
אם אני יכול להוציא משכנתה לבית שלי, עוד 600 אלף, מעולה, יש לבנק סגירת עסקה, הוא יודע שאם עוד לא מכרת את הדירה שלך, יש לך 3 מיליון שקל.
זאת אומרת שהבנק חייב שישאר לו פער, כדי להסכים לעסקה הזאת.
נכון.
פער שהוא יוכל במקדה ולא תמכור את הבית השני, לדיים לקחת משכנתה שתשלים
משכנתה,
את ההון העצמי לסגיר, על הבית הראשון.
המשכנתה של אותם 600 אלף שקל בשביל לקנות את הבית של 3 מיליון. זאת אומרת, סיימתי את כל העסקה על הדירה החדשה שקניתי.
זאת אומרת שאם היה לך שם למשל משכנתה של 800 אלף שקל, לא היו נותנים לך לעשות את העסקה.
לא היו נותנים, ואז במקרים כאלה, אם יש לך קרנות השתלמות, או קופת גמל, או אני כבר הולך רחוק, אני עשיתי עסקה שהבאתי הורים שיש להם עוד דירה, שאני יכול למנף דירת הורים, או להורים יש קרנות השתלמות, או להורים יש בעובר ועכשיו 600 אלף שקל, אז הבנק אומר, אוקיי, קח עסקה גם אם הכניסה היא עוד 4 חודשים. ואז אני לא צריך קודם לחכות שאני אמכור, ואז אני אקנה. אם יש לי עסקאות שאפילו אין לי סגירת עסקה, אבל יש לי עכשיו 10 חודשים ואילך, קניתי דירת קבלן או דירת יד שנייה, גם אם אין לי סגירת עסקה, אני עושה עסקאות כאלה עם הבנק. ואז אנחנו מגיעים למצב שקודם קנית, ואז מחרת, אנחנו לא פה בפלונטר של לחכות לבק טו בק, כמובן צריך לסדר שם מחזרים חודשיים, שהבנק ישר את העסקה, ויש חלק מהלוואות הם דווח קצר, חלק דווח ארוך.
תקשיב, עומר, יש לי עוד הרבה מה לדבר איתך. אני חושב אבל שהמסר הכי גדול מכל הדברים שדיברנו עליהם, זה להסתכל קדימה, להסתכל על כל המרכיבים, לדעת לספר את הסיפור, לדעת לתכנן את העתיד, לראות, באמת, כמו שחקן שח, לראות את כל הדרך שאנחנו הולכים לעשות, ולהערך אליה נכון, ואני חושב שאני אפילו אקרא לפודקאסט הזה, השחקנים לטווח ארוך או שחקן השח.
לקחתי, תודה.
אז עומר, תודה רבה על האירוח.
תודה רבה.
ותודה רבה שהסכמת להיפגש איתי.
תודה רבה לך ולמאזינים.
אני חושב ש... אני אגיד את זה כאן, אני מקווה שאני לא טועה, שזכיתי בחבר הרבה יותר, בצורה יותר מעמיקה.
גם אני, תודה.
אין לי ספק שעוד יהיה לנו הרבה דברים משותפים בהמשך. ולכולם, אני מקווה שהשכלתם, אני למדתי המון בפודקאסט הזה, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא. תודה רבה, ותודה רבה,
תודה, עומר. תודה, צחי.